עם ישראל וכל החיילים, אנשי כוחות הביטחון, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים. איפה השם? ובתוכם מתמר חיים בן ציפורה, איתן אברהם בן אפרת, גיא חזקיהו בן חנה. אם מישהו רוצה להוסיף עוד חולים, כן, איך? אביתר בן קרן, יאיר בן רננה, גיא, אמרתי, כן, תור בן ליליאן. טוב, בעזרת השם, ולעילוי נשמת כל הנופלים, כל הנופלים והחללים, ובתוכם דוב בן יהודה כהן זכרונם לברכה, ו אבל לרפואה, לעילוי נשמתו, בעזרת השם, בעזרת השם. ומישהו יש פה ברוך השם כמה פנים שהם לא פנים חדשות, כי כבר היו פה בשיעור אבל לא ראיתי הרבה זמן, אז אמרתי למישהו ברוך מחיי המתים, אז הוא אמר לי אני עדיין לא מת. אז חס ושלום, להפך, זה הפוך. אבל למה היום ברוך מחיי המתים ולמה היום לא מברכים? אז השולחן ערוך כותב 30 יום זה שהחיינו, י"ב חודש מחיי המתים. למה לא מברכים היום ברכת מחיי המתים או שהחיינו? שני טעמים בדבר. טעם אחד, אתם יודעים, פעם אתה לא יודע מה קורה. אתם זוכרים משבוע שעבר את הסיפור על האור שאני שבא לאכול שם, מה קורה בקרקוב שכולם מתים? אתה לא יודע מה קורה פה ושם, אבל היום הכל מתעדכן, הכל ידוע וזה, אז אין מה, אדם שלא ראית אותו שנה, אתה אומר, אולי קרה לו משהו. אבל בעידן של תקשורת כזה, אז אם חס ושלום קורה למישהו משהו, אתה יודע, אז אין בעיה של מחיי המתים. אבל יש עוד הסבר. ברכת שהחיינו זה ברכה של שמחה, שמברכים פעם 30 יום. עכשיו יש אדם שלא ראית אותו 30 יום ואתה שמח לראות אותו, ויש בן אדם שלא ראית אותו 30 יום והיית שמח עוד 30 יום לא לראות אותו, נכון? עכשיו תארו לכם שהיה בא אליך מישהו ולא ראית אותו איזה חודש וחצי, חודשיים, והוא היה עומד ליד מישהו, אתה אומר, אני הייתי, ברור שהחיינו, ואז אלא הוא, למה עליי לא בירכת? אותי אתה לא שמח לראות? פוגע, נכון? אז אמרו, חבר'ה, לא לעשות, להבדיל בין זה לזה, עדיף שלא לברך. זה אחד הטעמים בדבר הזה. ואנחנו היום, בסייעתא דשמיא, רוצים לעסוק בנושא שהוא חשוב ויקר לכולנו. קראנו לו פרשת לך לך ברית הארץ. אחד מהיסודות שעליו אנחנו נשענים בתפיסת עולמנו ואמונתנו, ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. וארץ ישראל היא הרבה יותר מסתם חבל ארץ שאנחנו גרים בו, יש לנו איזשהו קשר מאוד עמוק ופנימי, הרבה יותר גם אגב מהמצוות שאנחנו יכולים לקיים רק בארץ הזאת, כמו תרומות ומעשרות, שלא כולנו יודעים שאם אתה טס לחוץ לארץ ורוצה לקנות מלפפון או עגבניה וכיוצא בזה, אתה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, מכיוון שאין קדושה באדמה, ואם אין קדושה באדמה לא צריך להפריש ממנה חלקים לקדושים, לכהנים, ללוויים וכדומה. מה שאין, כן, אם זה הגיע מהארץ אתה צריך, אבל אם זה עוד משהו, עוד קומה בדבר הזה, שאם זה בארץ, אבל מי שמגדל את זה, וכתף את זה, ועשה את הפעולה האחרונה, זה גוי, כמו, ראו למשל, אתכם נוסעים בכביש הבקעה, למרות שאנשי המרכז לא כל כך מכירים מקרוב את כביש הבקעה, אנחנו הירושלמים בדרך כלל חותכים לצפון מכביש הבקעה, מהמרכז כבר ישר עולים על כביש 6, אבל כשנוסעים בבקעה פתאום אתה רואה את האור שמוכר את התמרים ואת האננס ואת הסברסים או בכל מקום בארץ, לא משנה, ואז כשאתה יורד אתה רואה שם איזה בן דוד שמוכר לך, נכון? ואתה שואל את עצמך, האם אני צריך להפריש על זה תרומות ומעשרות? אז למרות שזה גדל בארץ ויש קדושה באדמה, כל שזה היה בעצם הפעולה האחרונה נעשתה על ידי גוי, לא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. אז תשאל אותו, חביבי, כיף חלק יא חביב? לא, בחול אין בעיה, כי זה גדל שם. אם שלחו, הסיכוי ששלחו מהארץ, אלא אם ראית ג'אפה על הדבר הזה, כן, אז גם, כן. זה מי שמביא, אבל השאלה מי כותף את זה שם, ועושה את הפעולה האחרונה. אז מה אנחנו לומדים מהנקודה הזאת? אנחנו לומדים מזה שזה לא רק שארץ ישראל עושה טוב לעם ישראל, ושעם ישראל מתפתח בארץ הזאת, אלא גם עם ישראל עושה טוב לארץ ומעלה את קדושתה. ולכן בימינו, לפי רוב הפוסקים, היום תרומות ומעשרות זה בכלל לא דין שהוא מדאורייתא. אלא מדרבנן, כי עדיין לא כל רוב יושבי עליה. אמנם יגידו לי פה כן, כבר רוב היהודים בארץ, אבל מכל מיני חשבונות שעשו, לרוב החשבונאים שבדקו, עדיין לא רוב היהודים שבעולם הם גרים בארץ ישראל. זה מאוד מאוד מתקרב משני טעמים. א', כי עולים לארץ, ברוך השם יש עלייה, וב', כי לצערנו הרב מתבוללים. אז זה מאוד קרוב להתחלף. ברגע שרוב יוש... כי תבואו אל הארץ, שרוב יושביה יהיו עליה, אז החיוב של תרומות ומסות יהיה גם מדאורייתא. אז אתה לומד שזה לא רק דין באדמה, אלא גם בעם ישראל שעושה, היא רוצה, הארץ רוצה אותנו פה, כן? ואני רוצה לדבר על הדבר הזה ולראות כמה נקודות, ואולי נשאול את השאלה הגדולה ביותר, אם ניתן לה את המושג העממי, מה הביצה ומה התרנגולת פה? כלומר, מה קדם למה? האם הארץ היה לנו איזה זיקה אליה עוד בטרם הגענו אליה? מה שלכאורה משתמע בפרשת השבוע שלנו, כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את הארץ הזאת שהוא ייתן לך ולזרחה, ועדיין מה? תן לי לבחור. לא יודע, רואה לוט, אולי הם ירצו ללכת לפה, אולי הם יבואו לשם, אני יודע מה. האם הארץ קדמה בעצם לזיקה לעם ישראל, או שמתוך היותנו פה, ומה שבנינו ועשינו פה, והמקדשים שהיו לנו פה, זה מה שהוביל לקדושתה של הארץ, וממילא לחיבור שלנו אליה. אולי למעשה זה כאילו לא משנה, כי יש חיבור, אבל מה קודם למה זה מאוד מאוד משנה כפי שנראה. ונרצה לבאר את זה, אבל מתוך שאלה הלכתית, ואחרי זה אני אגיע למייסי שממנו אני אפתח, אבל מתוך שאלה הלכתית, כי השאלה הכי גדולה שבה אנחנו רוצים לדון מוריי ורבותיי, זה הסיכון שיש, אולי היום לא, אולי פחות, אולי בכלל לא, יש שיחלקו, יש מקומות שעדיין יש בהם סיכון, אבל הסיכון שלקחו יהודים בכל הדורות לעלות אל הארץ. והרי כולנו יודעים שהתורה אומרת לנו שהמצוות הן צריך וחי בהם ולא שימות בהם, פירושו של דבר שאם יש מצווה שגורמת לך להיכנס למיטה, או אפילו לספק מיטה, ואפילו אני אגיד יותר מזה, אפילו ספק ספקה, כמו למשל שבת, האם שבת דוחה פיקוח נפש? כולם יודעים שכן. מה קורה אם יש לך שלוש ספקות? יש שלושה ספקות לגבי פיקוח נפש. ספק אחד למשל, ראית משהו שנופל, איזשהו גל של אבנים שנפל, בניין שנפל חס ושלום, ספק יש שם בן אדם, ספק אין שם, אולי אין שם אף אחד. אחרי זה נגיד שיש שם בן אדם, אבל אולי הוא גוי, זה שכונה שיש בה גם גויים, אולי יש שם גוי. והספק השלישי, גם אם יש שם יהודי, אולי הוא בכלל כבר מת. יש לך פה ספק ספק ספקה, ובכל זאת תחלל את השבת ותפנה את הגל. כי התורה מאוד רוצה לשמור על החיים שלנו, ורוצה שנחיה ונקיים את הקדושה מתוך החיים שלנו, חוץ מג' עבירות שכולנו יודעים אותה. מה עם ג' עבירות? נכון, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. תוספות מביא עבירה נוספת שלומדים, שלומדים עליה, שצריך למסור את הנפש, והוא לומד את זה מתמר, צדקה ממני, איזה, מה עשתה תמר, הייתה מוכנה למסור את עצמה לכבשן האש, בשביל שלא להלבין פנים. מזה לומד תוספות שגם על בנת פנים, רק שנבין את הדבר הזה, עד כמה לפגוע בבן אדם בדיבור אפילו, זה יותר פוגע אפילו מהגוף, ולכן גם זה הוא מכניס למשהו שאדם לכאורה צריך למסור את הנפש. אגב, יש ראיה מעניינת על הדבר הזה, חס ושלום, בן שמכה את אביו, חייב על זה מיטה, אם הוא עשה בנזיד, איזה מיטה הוא חייב מארבע מיטות? חנק, חנק. ואם הוא מקלל את אביו או את אמו, חס ושלום, חייב סקילה. בסדר? שזה הרבה יותר חמור, מה קרה? זה בגוף, זה בנפש. אומר הגר"א באחד הפירושים במשלי, שפגיעה בנפש של הבן אדם על דיבור היא הרבה יותר חמורה מפגיעה בגוף. כי פגיעה בגוף זה בחוץ, ופגיעה בנפש זה בפנים. וגוף בדרך כלל אפשר לרפא, קיבלת מכה, תלך, יתפרו, ידביקו, יעשו, יסדרו, כמה זמן, פלסטרים, וזה יסתדר. בנפש, הרבה פעמים אפשר לרפא את המכה הזאת. לכן הנושא של הלבנת פנים זה עוד משהו, אבל ארץ ישראל, מוריי ורבותיי, היא לא נמצאת שם. ואיך יהודים, מאיפה זה הגיע להם, שאפשר למסור את הנפש ולעלות במדבריות. תחשבו על העלייה שהייתה מאתיופיה. כמה, אתם יודעים כמה בדרך לא שרדו והלכו שם. שמעתי באחד מהימים שמציינים שם שהם עושים, לא בסיגד, יום אחר שהם בו עושים את ה, ביום ירושלים. אז הם מאוד אהבו את ירושלים, הם קראו לילדים שלהם על שם ירושלים, ירוס וכדומה. ושמעתי אחת שהיא עלתה ברגליה, אז שאלו אותה, תגידו, מה? היא אמרה, משפט מדהים. כמו אדם חייב מים, הוא חייב לשתות. וכמו אדם רעב, חייב לאכול משהו. ככה אנחנו היינו חייבים ירושלים. לא היה לנו שאלה, זה היה החיים שלנו. וככה הם עשו את זה. אבל מאיפה ההיתר ההלכתי לסכן את הנפש בשביל, גם אם יש מעלה בשעות, ואפילו מצווה להיות בארץ ישראל, מאיפה יש היתר הלכתי? אנחנו דנים בדבר הזה, וזה יסוד שצריך מאוד לבאר אותו. זה מה שנרצה לראות פה היום. אנחנו נתחיל. אשרה ואשרי חלקו שהשבוע ביום ראשון היה יום פטירתו גם כן, ונלמד עילוי נשמתו. גם כתב הרבה פסקים לגבי הנושא של גיור בעניין הזה. ורק לסיום, סיפור על הרב קוק. הרב קוק שהיה אוהב גדול של ארץ ישראל, עולה לארץ ישראל. אני אעשה את זה בעברית לועזית כדי שכולם יבינו. 1904 תף ריש סמך דלת, בסדר? הוא עולה, נכון, הוא עולה לארץ בגיל 39, הוא עוזב קהילות אדירות, מלאות בתורה, מעוזב, הוא עולה להיות הרב של יפו והמושבות. זה לא היה גדול, אבל הוא רצה ארץ ישראל ולא הסכים לוותר על הנקודה הזאת. ובאחד הימים שהוא פה בארץ, אחד התלמידים שלו שהיה גר בארצות הברית, ראיתי שהביאו פה בקלאות על טראמפ, כן, אני לא נכנס לפוליטיקות, אבל יש לנו פה, אז ארצות הברית שהיה להם גם כן בחירות השבוע, היה לו תלמיד שגר שם. ואותו תלמיד גר באחד ממדינות החוף שהייתה על האוקיינוס, והיה שם רוח, והיה שם אוויר מאוד טוב, שהרבה אנשים אוהבים את האוויר הזה וגרים שם, אבל הוא שכנע אותו לעלות לארץ ישראל. והוא עולה לארץ עם אשתו, עם הילדים, וכמובן, כמו תמיד שאתה בא לזכור דירה, אז בא לבית, מסתכל עליך, אומר לך, רגע, אבל איפה האישה? כי מי שמחליטה זה האישה. אז גם שם הם היו חצי שנה בארץ, ואז האישה אומרת, שמע, זה לא מתאים לנו. תראה את הילדים שלנו, מה קורה פה? כולם פה במחילה, אבל פרחחים וכופרים וזה וזה. אין את החיידר שאנחנו רגילים, אין את התלמוד תורה, אין את זה וזה. לא מתאים לנו להיות פה. טוב, הוא בא לרב קוק, אמר לו, הרב, במחילה, ניסיתי, השתדלתי ואני רציתי, אבל אתה רואה מה קרה? והרב אומר לו, רק דבר אחד יש לי לשאול, איפה אתה גרת לאיפה אתה חוזר בארצות הברית? אז אומר לו, אני שם, זה מדינה על האוקיינוס, ויש שם זה. אומר, רגע, אתה אומר שפה הרבה משוגעים, הרבה חולים, אצלכם יש מלא חולי שחפת שם, נכון? מלא אנשים שיש להם שחפת, מחלות לא טובות ככה, הם באים לשם, אז איך אתה חוזר לשם? כנראה גם שם יש משהו לא טוב באוויר. אז אומר לו, לא הרב, בדיוק הפוך, אתה לא מבין, אתה לא מבין, הרב, אתה לא מבין. הרי שם שולחים הרופאים את החולים כדי להתרפא מהאוויר, שזה טוב, לכן יש שם הרבה חולים. אז אומר לו, אתה שומע מה אתה אומר? למה בארץ ישראל כל המשיגנס? אוויר עד ארץ ישראל מחכים. האוויר פה בארץ הוא מרפא. הוא גורם להם זה, לכן כל הרישוע הזה מגיע לפה. אבל זה רק יוביל לבריאות ושמחה. וזה מה שהוא אמר. באמת אנחנו זוכים לגור פה בארץ, ולחיות בה, ולראות בהתפתחותה, בבניינה. אבל צריך להבין את העומק של הזהות שלנו עם הארץ, ודווקא דרך סוגיה הלכתית לכאורה. שהיא סוגיה של שאלה מה מותר ומה אסור. מותר לי לעלות או אסור לי לעלות, כפי שאתם תראו פה, בעיקר מהחל מהמקור הרביעי. זה אחרי מהמקור הרביעי. הריב"א שואל פה שאלה על הדבר הזה. אחרי כן יש עוד כל מיני שאלות. ננסה לדון ולהבין האם מותר או לא, היה בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. ואז מתוך זה להבין את מעלתה של ארץ ישראל. דרך גם כל מיני קצת קושיות ופלפולים קלים שמופיעים פה. לא להיבהל. אז ניקח לנו כרבע שעה עד בלי נדר רבע ל... ניכנס ונצלול לסוגיה. אני חושב שאחת השאלות ששמעתי אותה כאן מהצדדים שעולה, ואנחנו גם כן נרצה לבאר משהו שהתפלו עליו כל הפוסקים שבכל הדורות מאז תקופתו של הרמב״ם, אילולא שהיינו יודעים את גדולתו של הרמב״ם, הנשר הגדול, עמוד ההוראה, אחד משלושת עמודי ההוראה שעל פיו השולחן ערוך פוסק את פסיקותיו, עמוד ההוראה המרכזי, אפשר לומר, בחושן משפט. אם פעם אתם דנים במישהו, עם מישהו בסוגיה בחושן משפט ופותחים את הרמב״ם, בין אם זה בהלכות שכנים, בין אם זה בהלכות קניינים, בין אם זה בהלכות שכיב מרע וכיוצא בזה, אתם רואים שהרמב״ם אומר שם משהו, אבל ראיתם בבית יוסף שהרשב"א חולק עליו, אולי הראש חולק עליו, אולי תוספות חולק עליו, תגידו, השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם. 95% שאתם צודקים. בסדר, חושן משפט, הוא לוקח את הרמב״ם בגדול, ובוודאי בהלכות העתידיות שאין לנו שולחן ערוך, אין לנו אלא את הרמב״ם, והרמב״ם, הנשר הגדול, שכתב גם ספרי פילוסופיה וחוכמה, וכמורה הנבוכים, וגם את ספר המשנה תורה יד החזקה בפירוש המשנה, ובספר המצוות הוא לא מונה את מה שכולנו גדלנו עליו, שיש עניין ליישב את הארץ הזאת ולגור בה ולהילחם עליה, מה שחיילנו עושים עכשיו, ולא יכול להיות, אחרי כל ההקדמה שאמרנו על הרמב״ם, שהוא פספס את זה. הוא לא פספס שום דבר. הוא עבר ועבר ותיקן. 10 שנים הוא כותב את המשנה תורה, ולפני כן ספר המצוות, ויש פה מצווה שלכאורה הוא השמיט אותה. ואני פותח עם הדבר הזה, כי זה עוד יותר צריך לעורר אותנו בשאלה, אם פתחנו ושאלנו האם מותר לאדם להסתכן בשביל מצווה, לעלות לארץ בסכנה, אם זה בהליכת המדבריות, אם זה בעלייה על ספינות וכיוצא בזה, תחשבו על המעפילים ותחשבו על הדורות הקודמים ועל ההליכה במדבר ועל האוניות הרעועות שהיו עליהם ועל הסכנות שהיו בדרכים ובמעברי הגבול וכיוצא בזה. אז השאלה ששאלנו האם מותר לעשות את זה בכלל בשביל מצווה, אבל מי אמר שיש בכלל מצווה כזאת? הרמב״ם לא מונה את זה כמצווה. אבל מוריי ורבותיי, אקדים את המאוחר לא אפרש. אקדים את המאוחר ואומר שהיא גופה התשובה. מה שהרמב״ם לא מונה את זה כמצווה, היא גופה התשובה. למה באמת מותר להסתכן, אבל בטרם נגיע לשם, נקדים ונראה את ההבטחה לאברהם אבינו בפרשה שלנו. ברית בין הבתרים. מה הם הבתרים? קחלי, נכון? עגלה משולשת וכו', והוא חוצה אותם ושם אותם ועובר באמצע. ככה היו עושים את הבריתות של פעם, קורטים, לכן זה נקרא לכרות ברית. זה גם ברית דמים, קורטים דם ומערבבים דם בדם. למה בברית? ומה המשמעות של הברית שעושים את זה על ידי קריטה? כי אחד הדברים הכי גדולים, היום כבר אין מה לומר, זכינו, ברוך השם, שבנו לפה. אבל אחד הדברים הכי גדולים שעם ישראל התמודד איתו, זה שאמרו לנו שמתישהו הקדוש ברוך הוא יתחרט. מתישהו הוא אמר, מה שכבר אתם לא מדי, חטאתם מדי הרבה. אומרת הנצרות, אנחנו ישראל החדש. יש את הברית שלכם, היא מביאה את זה, אבל על הקומה הזאת היא מביאה את הברית החדשה. אבל אין דבר כזה ברית חדשה. יש חוזה חדש. אתה גר אצל מישהו 5 שנים בסחירות, אומר לך, תשמע, החוזה הסתיים, פה ושם, מעלה לך זה, תבוא אליה, לקראתי, קורטים חוזה, עושים הערכה לחוזה. זה. ברית, זה מסמל את זה שלא משנה מה. תמיד זה קיים. ולכן את הבריתות היו עושים על ידי קריטה, כדי לומר, גם אם נהיה ככה, ויחריטו את זה לשני צדדים, ואחד יהיה פה ואחד יהיה פה, עדיין אנחנו נהיה מחוברים, וזה המשמעות של הברית הזאת. ובברית הוא מבטיח לו את הארץ, ביום הוא קראת את אברהם, ברית לאמור, זרחה נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. טוב, אולי עכשיו החיילים שלנו באמת מיישמים את הדברים הללו ומגיעים אל אותם חבלי ארץ. והדברים האלה מבוארים גם כן בספר תהילים, זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק וכו', ולאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם. ואנחנו אומרים את זה בכל יום, בכל יום בתפילה, ולא שמים, לא רק מי שמתפלל, מי שמתפלל ומגיע בזמן, נכון, מגיע בזמן, שלא כאותו אחד, שלא כאותו אחד שאמר לי, הרב, אני מתלבט אם לספור ספירת העומר, כי אני תמיד מפספס ביום זה וזה. אמרתי לו, תשמע, יש מלא אפליקציות, יש זיכרונות וזה, אבל יש סגולה ישנה עוד לפני שהיו טלפונים, כל יום להתפלל ערבית במניין. בסדר, הוא אומר לי, בסדר, וזה. אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, הוא מגיע, הוא אומר לי, הסגולה שלך לא עבדה. אמרתי לו, לא יכול להיות. כל המניין פספס ספירת העומר? לא, אז היה איזה צדיק אחד במחילה, אבל שלא רוצה לומר בסדום, אבל צדיק אחד שלא הזכיר להגיד ספירת העומר, הוא אומר, לא, 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 אני לא יודע. אבל אתה לא אמרת לי שבסגולה צריך להישאר גם אחרי הקדיש. אז יצאתי מיד אחרי התפילה. עמידה. וזה, אמרתי לו, טוב, כל דבר צריך לפרש, כל דבר. פעם את רב שלום זלמן אוירבך, הוא הביא שיעור ולימד כל מיני דברים, אז אחד התלמידים עושה לו, הרב, איפה זה כתוב? עכשיו, לפעמים יש סברות. אפילו התורה, הגמרא, הוא נוסח את סנהדרין, כשדיברנו על ג' אבות, ירק בעל יעבור, אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע שאסור לקחת נפש בעבור נפש? ומוריי ורבותיי, זוהי שאלה קשה וכואבת, שכשהיא נשאלה למעשה זה היה במצבים הכי קשים וכואבים שהיו לעם היהודי, בשואה וגם לפני שנה בצורה כזו או אחרת, שצריך לשמור על שקט ויש תינוק שיכול לעשות רעש, האם מותר ליטול נפש בשבור ועבור להציל אחרים וכיוצא, באמת שאלות קשות. יש כל מיני שוטים שנכתבו על הדברים האלה, יש שוט שנקרא שוט ממעמקים צד מוסד הרב קור, ושם השאלות הכי קשות שאלו, ויש שאלות שהרב אומר אל תשאל אותי את זה, אל תשאל אותי. והגמרא שהיא לומדת במסכת סנהדרין, מאיפה לומדים שאסור לדחות נפש בפיל נפש, אומרת סבראי, למה לקרא? למה הכל פסוקים? יש גם שכל ישר, אפשר בסברה להבין את זה. אז שאלו את רבשון הרלמה, איפה זה, איפה זה כתוב? אז הוא אומר, איפה זה כתוב בשולחן ערוך? אז הוא שאל את התלמיד, תגיד, האם מותר להכניס חתול לארון הקודש? מסכן, החתול, קר לו, קר בחוץ עוד מעט חורף, ורטוב, ואין לו בית, ואין לו מלונה, ואף כזה, ארון, תראה, ארון, מה, יש מקום. וזה, תשים להם שם קצת בונזו, דוגל, לא יודע, וזה. תראה, מה, יש אפילו מצווה, צער בעלי חיים דאורייתא, לא? מותר או לא, מה אתם אומרים? לא, מה, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? הכל צריך להיות כתוב? עזוב, אני לא עכשיו נכנס פה, זה שאלה גדולה, שאלה, בסדר? לא, אני לא, אתה יודע, בדיוק, תאמין, אני עכשיו מסתכל בשאלות כאלה, זה כמו לשאול את, מתי תסתיים המלחמה? טוב, אני חוזר אל ענייננו, אז אנחנו רואים את זה בכל יום למי שמגיע בזמן, ושם אנחנו אומרים ביותה ביתי מספר כמעט וגרים בה. שימו לב, יש פה משהו מיוחד, שהארץ הזאת היא ניתנה והובטחה ונחרטה הברית עליה ביותה ביתי מספר אפילו לא גרו בה. והרב קוק רואה את הפסוק הזה והוא לוקח את זה כפסוק יסודי מאוד שמלמד על הקשר לארץ, והוא עושה פה למי שקרא בעולת ראיה במקור השלישי ספר שנכתב על התפילה, שהרב קוק כותב על התפילה, ופה הוא מסביר את ההבדל שיש בין עם ישראל לארצו לבין כל אומה אל הארץ שלה. כל אומה, גם האומה האמריקנית הגדולה, בסדר? שנמצאת כמה שנים שם, 300 פלוס שנים שם, מה שגרם לה את הקשר אל הארץ זה משהו שקרה במהלך השנים. קרו שם כל מיני אירועים היסטוריים, קרו שם כל מיני דברים, לצערנו הרב האדם של ילדיהם היה ספוג שם באדמה וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה הוביל אותם להיקשר לאט לאט עוד יותר ועוד יותר, קשר חזק ואמיץ עוד יותר. זה הדרך הטבעית איך אדם נקשר לאדמתו. אבל בעם ישראל אומרת לנו דוד, אומר דוד המלך, אומרת התורה, ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה, עוד לפני שהתגוררתם ונוצר קשר טבעי מזה שפה נפלתי והחלקתי ועשיתי ככה, ומזה שפה אני זוכר איך אני כשהייתי ילד קטן אני כתבתי את התפוז הזה, ואיך פה סבתא הושיבה אותנו ועשה לנו, עוד לפני כל הקשרים והסיפורים האלה שקושרים אותך לאדמה או לבית, זה משהו הרבה יותר עמוק וטבעי ויסודי, וזה הקשר. ולזכור, בהיותכם מתי מספר מועטים כמעט וגרים בה, כבר הקשר אל הארץ הזאת הובטח ונקשר. ומה המשמעות של הדבר הזה? זוהי מוריי ורבותיי הסיבה שהרמב״ם לא מונה את זה כמצווה כפי שנבהר. זה הרבה יותר ממצווה. אבל קודם כל בואו נראה איך התמודדו עם זה הפוסקים. וככה נשאל רבי יצחק בר ששת, אחד מגדולי הראשונים, בשוט הריבה, איזה שוט מאוד גדול ומפורסם, והוא נשאל שם, האם מותר לצאת בשיירה עם אורחת ישמעאלים במדבר הגדול והנורא, והכל יודעים שצריך לחלל את השבת בפרסיה, כי יש הרבה הליכה, זה לא מטוס, 10 שעות, 5 שעות מגיעים, זה הליכה של ימים ולילות, ויש שם מדבריות וזה מסוכן, ואתה תצטרך לחלל את השבת, אתה לא יכול לעצור בדרך, לא לכל אחד יש את המופתים שיש על אותו אריה ששמר, וכדומה, אלא צריך להמשיך, אי אפשר לעצור, אם עוצרים יכולים לתפוס אותך. והוא אומר, מכיוון שלדבר מצווה מותר לצאת אפילו בערב שבת, אין ספק שהעלייה לארץ ישראל מצווה היא. הוא מונה את זה כמצווה. החידוש הגדול פה שהוא כותב שלא רק מגורים בארץ ושירות בארץ זה מצווה, אלא אפילו עלייה לארץ זה מצווה. סיפרתי לכם ששאל מישהו, יהודים יודעים לעשות כסף מכל דבר, מכל דבר כמעט, תנו לי מצווה שלא עושים איתה, בסדר. אז מישהו קנה איזה קרקע בנגב, אני יודע איפה, באיזה חור עולם, קנה שם דונם, וחילק אותה לדלת אמות, דלת אמות. אחרי זה תעשו את החשבון כמה, כמה דלת אמות יש בקילומטר רבוע, בסדר? בדונה. והוא החליף, הוא מחר עשה מחירה, ואמר כל מי שרוצה לקיים מצוות שמיטה, יקנה ממני דלת אמות, רק 4,000 שקל לשנה, זה משהו, זה איפה, מה תלך, תעשה שם, אוקיי? וככה אתה, הרי גם ככה לא עובדים שם. וככה אתה תעשה מצוות שמיטה באדמה, וזה מצווה גדולה וחשובה. אז שאלו את אחד מגדולי הרבנים, האם צריך לעשות כזה דבר ולקנות? אמר לו, קודם כל תקנה שור למרפסת או לחצר, ותקיים מצוות למען ינוח שורך וחמורך. אחרי שתעשה כל שבת למען ינוח שורך וחמורך, תעשה גם כן את מצוות פעם בשבע שנים מצוות השמיטה. אבל עכשיו ללכת ולקנות את הארץ, זה מצווה לקנות את הארץ? כדי לשמות? זה רק הכשר מצווה. אדם קונה בהמה כדי לקיים את השחיטה. אבל האם קניית הבהמה עצמה היא כבר מצווה? לא, זה נקרא הכשר מצווה. זה הכנה. העלייה לארץ זה הכנה אל המצווה להיות בארץ. והנה לנו הריבה שמתיר אפילו את העלייה. תוך חילול שבת, זה לא חילול שבת דאורייתא, אלא זה הליכה בשיירה, זה לרחוב על בהמה, זה דרבנן, זה דרבנן. אבל הוא מתייחס אפילו לעלייה כמצווה. מאיפה הוא לומד את זה? יש סיפור מאוד מעניין בגמרא בחולין בדף זין על רבי פנחס בן יאיר, שהוא מאוד התעסק בפדיון שבויים, ומכאן אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא גם כן שישחרר בעזרת השם במהרה את כל החטופים, ומצפים לישועה, ישועה. איך זה יקרה? שתהיה ישועה. תנו לו להסתדר, לא יודע, הוא יודע לסדר את הדברים, שתהיה ישועה. הוא הלך ועסק בפדיון שבויים, ואז הוא הגיע לנהר שנקרא פגבה בגיני נהרה, במקור החמישי. מגיע לנהר גדול, נהר גיני, לא יכל לעבור. אמר לו גיני הנהר, אני רבי פנחס בן יאיר, היה כנראה חתנו, לא כנראה, יש בזה פשוט מחלוקת בין הבבלי לבין הזוהר הקדוש, האם הוא היה חתנו של רשבי או חותנו של רשבי. שהרי בשבת דף למד ג' שמסופר שם על הסיפור היציאה מהמערה של רשבי שיוצא עם רבי אלעזר בנו, אז מיד אחרי כן כתוב שהוא לקח אותו לבית המרחץ, רבי פנחס בן יאיר, והוריד לו את הבגדים, והוא ראה את כל הסימנים שיש לו על הגב מזה שהם ישבו בחול, והוא אומר לו, איך ראיתי אותך? הוא אומר, אשריך שראית אותי בכך, איך מסרתי את הנפש על לימוד התורה. ומכל מקום אותו רבי פנחס בן יאיר הולך ומגיע לנהר, אומר לו לנהר, תיפתח, חלוק מימיך ועבור בך. אמר לו, מה פתאום? אתה עושה את רצון ברוך רבי פנחס, גם אני עושה את רצון בורי, מה הרצון של הבורא שלי? שאני אהיה נער, לא מתעס... אומר לו, אם אתה תעשה ככה, אני אפסיק אותך לעולם. אז עדיף לך לא לעשות לזמן קצר, אם לא תעשה את זה, עדיף לך לזמן קצר, מלזמן ארוך הוא נותן לו לעבור. טוב, הוא עובר, איך שהוא עובר, אתם יודעים כמו אחד שמנסה לתפוס את הירוק, אחרי שהוא כבר מהבב, ככה כאילו, הוא כאילו חושב שהוא הרכב לפניו, הוא כבר עבר בירוק מהבב, הוא מנסה גם כן, אבל בא איזה אחד רץ עם חיטים, חיטים למצות של פסח, והוא רוצה לעבור, אבל הנער נסגר. אומר לו רבי פנחס בן יאיר, תיתן גם לו לעבור. למה? תראו מה לשון הגמרא. אומרת הגמרא במקום חמישי, אהבה הוא גברה בסוף, דאהבה דרי חיטי לפסחא. עכשיו אני רק רוצה לשאול אתכם, מה המרחק בין חיטים לליל הסדר? היום, במפעלים, מה המרחק בין חיטים? תנו לי תקופה, זמנים. חצי שנה. יש מויפת מבהיל ביותר, הרי אנחנו רוצים לעשות שמורות, כבר עכשיו אנחנו מדברים על פסח, כבר אני מתחיל ללחץ, צוחק. יש עניין שמצא שמורה, אבל זה מצא שמורה, שני הסברים, אחד שהיא עשויה לשם מצד מצווה, ושניים שהיא שמורה מחימוץ, מחלוקת ראשונים מאיזה שלב היא צריכה להישמר מהחימוץ. ואנחנו מחמירים מאוד וקונים מצות שמורות כבר מהשלב שבה קוצרים את זה, קוצרים ומאפסנים את זה. ולכן הסיפור של הקצירה זה סיפור, יש סיפור על מבצע צוק איתן. עכשיו זה קטן לעומת מה שזה, אבל ששם היה איזה שדה בנגב שבאו חבר'ה, יש על זה אפילו רואים אותם, שבאים שם, היה שם שדה של חיטה. עכשיו מי שיודע, שדה של חיטה שהוא עומד בסיוע ובתפרתו, זה גבוה מאוד, ואתה לא רואה מה קורה שם מתחת. והמחבלים הארורים חפרו שם מנהרה, לצאת בדיוק בשדה של החיטים באמצע, כדי שגם הזיק וגם התצפתיינויות לא יראו אותם. אבל שבוע לפני שזה קורה, אני מדבר איתכם, מבצע צוק איתן היה בקיץ, בסדר? קצרו שם את הכל מצות לכבוד פסח, בסדר? מצה שמורה שיהיו לבא הזה, ואז רואים את המחבלים האלה יוצאים, מסתכלים, אין חיטים וקצרו אותם. במקום לקצור את החיטים, קצרו אותם, היה מצות שיוריד אותם. אבל חצי שנה לפחות לוקח, בדרך כלל. אז יש פה יהודי שרץ עם החיטה, עכשיו מה הוא יחליט לעשות עם החיטה הזאת? אני לא יודע, יכול להיות פתאום יגידו לו, תשמע, עוד חודשיים חנוכה, צריך סופגניות. וכבר אומר רבי פנחס בן ירח, הוא מגדיר אותו, תראו מה ההגדרה שלו, תפתח לו, חלוק נמי לי נמי, דבמצווה כעסיק. כלומר, גם ההכנה אל המצווה, מוריי ורבותיי, היא נחשבת כמצווה. בסדר? צריך לדעת את זה. לפעמים אנחנו אוהבים את המצוות, אבל ההכנה וכל התרחה ולפני שבת ולפני ליל הסדר, וזה לא לדעת, לשמוח, כן, מי שמקיים את המצווה, גם ההכנה אליה, גם זה. חלק בלתי נפרד. למרות שאז, הרי אם נגיד הוא יפסיק אז, הוא לוקח את החיטים, פתאום נתקע עם החיטים האלה ולא משתמש בהם, הוא לא קיים מצווה, נכון? לא קיים את מצוות אכילת מצה בפסח. אבל זה נחשב כבר חלק מזה, ולכן אומר, אבל אני רוצה לשאול, נגיד שההכנה זה חלק מהמצווה, וכי מותר להסתכן, או וכי מותר לחלל את השבת בשביל מצוות עלייה לארץ ישראל, מה זה הדבר הזה? איפה מצינו מצווה שמותר להסתכן עבורה חוץ מגימל עבירות? ולא די בכך, כפי שפתחנו ואמרנו, שאתם יודעים שיש במקור השישי, מה זה השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם? מה זה השגות הרמב"ן?
הרמב"ן.
מה? בדיוק. הרמב"ן מגיע, רבי משה בן נחמן, פותח את ספר המצוות, מסתכל על המצוות, והוא עובר והוא עובר והוא אומר, עכשיו כולם יודעים שיש תרי"ג מצוות, אבל כל אחד מונה מצוות אחרות, יש כמה מצוות שהוא אומר, זה מצווה, והוא אומר שזה לא מצווה. טוב, יש בזה מחלוקות, איך הוא אומר לעשות ככה זה מצווה, זה לא מצווה. אבל יש שאלה גדולה, שכשהרמב"ן עובר הוא אומר, רגע, אני עובר על ספר המצוות לרמב"ם, ואני רואה שהוא לא מנה שמצווה, שזה חייב להיות מצווה. וזה מה המצווה הזאת? המצווה לגור וליישב את ארץ ישראל. ולכן הוא עושה השגות, הוא משיג עליו. הוא אומר לו, כאילו, שכחת איזה מצווה פה. והמצווה הרביעית הוא כותב, נצטבנו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך. אם הרמב״ם היה מונה אותה כמצווה, זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת אם הרמב״ם מנה משהו במצווה, אתם לא יכולים לרוץ לתרי"ג ולעבור מצווה מצווה. פשוט תלכו להשגות של הרמב״ן, ותראו מה הוא לא מנה, זה הרבה יותר פשוט. בסדר? פעם היה ספר, יש כתבים של הרב קוק, שהוציאו אותם, באיזושהי דרך שלא דרך, אפילו אפשר לומר בצורה מסוימת בגניבה ספרותית, כלומר שהיה כתבים שלא רצו לפרסם אותם, ואז לקחו אותם ופרסמו אותם, כי לא מצומזרים, ואז אחרי זה, מי שהחזיק בכתבים הללו, הוא רצה להוציא אותם בצורה מצומזרת, אז הוא בדיוק הוציא את הספר, ואז היה אפשר להשוות בדיוק מה הקטעים שהוא לא הביא, וככה לדעת מה הקטעים הכי פיקנטיים, כאילו, שמנסים להסתיר. דווקא כשאתה מנסה, אז אפשר לדעת את ההבדלים. אז במצווה הרביעית כותב הרמב"ן, נצטבנו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות אל השממה. וזה מה שכתוב, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת ונחלתם בה, אם כן מצווה תעשה לדורות, מתחייב כל יחיד ממנו אפילו בזמן הגלות. אז מילא לפי הרמב"ן יש מצווה, ועדיין נשאלת השאלה איך אפשר להסתכן בשביל המצווה. אבל לפי הרמב"ם עוד יותר קשה, כי זה אפילו לא מצווה. אז איך אפשר להסתכן? מותר לאדם לסכן את עצמו בשביל מצוות, בשביל מה שלא מצוות? קשה מאוד. מה התשובה? אומרת הגמרא במסכת כתובות, ושם יש מחלוקת גדולה בפוסקים, מה קורה אם יש? לפעמים קורים דברים כאלה, לא יודע, אולי אתם שמעתם על זה, יש ויכוחים בין האיש לאישה, בין בני זוג, יש לפעמים, קורה דבר כזה, ואחד הוויכוחים שיכול להיות זה לגבי איפה גרים. נגיד גרו שנים בגבעת שמואל, פתאום אומר האיש, תשמעי, אני לא יכול פה עם הבניינים האלה, אני לא יכול פה עם הזה, אני רוצה ללכת לגור בכפר, שם אין לך את המגדל, שם לא צריך בשבת לחכות למעלית שבת, אני רוצה לגור בכפר. האישה אומרת, אבל מה אני אעשה? אין לי מתחת לבית אייס קפה, אין לי מתחת לזה, אני רוצה להישאר פה. למי מקשיבים? לאישה. הלכה אומרת, אם יש מחלוקת והיא הייתה רגילה למשהו אחר, גם הפוך, לא בגלל גבעת שמואל במחילה, לא, לא בגלל שזה. גם אם הפוך, גם אם היא גרה בכפר. פתאום אומר לה, אז אני רוצה לעבור לפה. הכי טוב להגיע להסכמות. אבל אם יש מחלוקת, תקרונית מקשיבים. חוץ מדבר אחד. יש ג'וקר אחד. שאם אומרים אותו, נגמר הסיפור. האישה אומרת, it's very nice to live in the USA. Now Trump is the president. Very nice. והבעל אומר לה, אבל אני רוצה לעלות לארץ ישראל. אבל לא, אבל אמריקה, ועכשיו מחזירים את אמריקה להיות גדולה. את יודעת מה הולך להיות פה? איזה שפע, איזה ברכה, והיא רוצה לעלות, או שהוא רוצה לעלות. אומרת המשנה, במקור, בתחילת העמוד הבא, הכל מעלין לארץ ישראל, ואין הכל מוציאין. גם ירושלים, זה קצת בעיה. הכל מעלין לירושלים, ואין הכל מוציאין, אחד האנשים ואחד האנשים, תנו רבנן. הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות, כופין אותה לעלות, אם לא יתאבד את כתובתה, אם לאו תצא בלא כתובה. היא אומרת לעלות, והוא אומר לא, אני רוצה פה, כופין אותו לעלות, ואם לאו, הוא מחויב לתת לגט, ויתקבל על זה את הכתובה. כלומר, ארץ ישראל זה דבר גדול מאוד. ומתוך כך תוספות שואל, האם הדין הזה קיים גם במקום סכנה? זה יפה ונכון, נגיד היום, בימינו ברוך השם, אמנם אנחנו במלחמה, יש מה לדון בזה גם כן, אבל בוא נגיד לפני מלחמה או אחריה, לא מסוכן מדי לגור פה, באופן שווה, יש כאלה שיחלקו על זה, אבל נגיד. אבל היו תקופות שהעלייה לארץ, או מגורים בארץ, היו ממש סכנה. תחשבו על אנשי העליות הראשונות, תחשבו על המלאריה, תחשבו על הביצות, תחשבו על הערבים, על הפרעות שהיו מכל הכיוונים. לא רק זה, גם היום יש בארץ מקומות ש... גם תקופת המנדט ועוד הרבה לפני כן במהלך כל ההיסטוריה, תקופות שהיה מאוד מסוכן. אז האם הדין הזה שמעלין לארץ ישראל ולא משנה מה זה ג'וקר גם אז או לא? אומר תוספות לא. כשיש סכנה, לא חייבים לעלות לארץ. וככה הוא מביא שם על המשנה הזאת במקור השמיני, אינו נוהג בזמן הזה דאיקה סכנה דרכים. והיה אומר רבנו חיים שעכשיו לא מצווה לדור בארץ ישראל. אתם מבינים מה קורה פה? אנחנו לפני רגע שאלנו שאלה אם אדם, איך מותר לאדם לסכן את עצמו. בא תוספות ואומר שבכלל זה לא מצווה בזמן הזה. וגם בבית יוסף מביא בשם אחד השוטים במקור השיעי, דבר פשוט שמה שקופין לעלות לארץ ישראל כשאפשר בלי סכנה, אבל אם יש סכנה אין מצווה לעלות לארץ. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו ברגעים האלה, בנינו וחיילינו וכל אנשים שנלחמים עבורנו עכשיו מחרפים נפשם תוך עירוף נפש בשביל הארץ הזאת? אז בוא ניתן לה את זה וזה נגמר את הסיפור. אם תוספות אומר שבמקום סכנה, ופה מגיע אחד מספרי האחרונים, מהשוטים של האחרונים, קוראים לו מעיל צדקה. אתם יודעים, יש כל מיני כאלה שזכו לקבל תהודה, עם היי, לא תהודה בבית ספר, אבל לתהודתם, לפעמים בזכות איזשהו משהו אחד שהם עשו. יש אחד כזה, רבי אלעזר בן דורדאיה, נכון, כל החיים שלו היה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, אבל בסוף עשה תשובה, זכה ברגע אחד להיקרא רבי אלעזר בן דורדאיה.
גם אם המצב היה בארץ ישראל לא טוב,
השאלה מה זה לא טוב, מדובר פה על סכנת חיים, אז לכאורה אם זה סכנה של חיים הוא אומר שמותר לרדת. אם זה לא טוב כי כלכלית זה כבר משהו אחר.
יש מצבים שונים, אחד מישהו שנמצא בארץ
זה גם נכון, נכון, זה גם כן יש לדון לדברים האלה. אבל אני רוצה לשאול בשאלה הכללית, האם זו מצווה? ואם זו מצווה, איך אנחנו מסתכנים עבורה? לכאורה הרמב״ם לא מונה את זה כמצווה, אבל אם זו מצווה, איך אנחנו מסתכנים עבור הדבר הזה? אז אולי מזה שהוא ירד שהיה רעב זה סימן שצריך לרדת. אגב, מה רשי אומר שם? נכון, נכון. וגם רשי שם אומר, ואני רוצה לומר שזה רלוונטי לעכשיו, רק שנייה אחת אנקדוטה סביב רשי שם על אברהם, והיא רעב כבד בארץ, נכון, ואברהם יורד מצרימה, תסתכלו שם ברשי. אומר רשי, זה היה אחד הניסיונות. עכשיו, מה כולם חושבים שהיה ניסיון? בוא נראה איך הוא מתמודד עם הרעב. אבל זה לא יכול להיות שזה היה ניסיון, כי אז הוא היה צריך להישאר בארץ והוא לא הצליח בניסיון. אם הניסיון היה בוא נראה אם אתה נשאר בארץ למרות שיש רעב, אז הוא לא עמד בניסיון, והוא עמד בעשרה ניסיונות נסב רעב, הוא עמד בהם. זה לא היה ניסיון, הניסיון היה שיהיה רעב ושהוא ירד. אז מה הניסיון בזה? אתם יודעים מה? מה קורה כשאתה רואה עלייה 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 ואז פתאום מתחילה נסיגה? האם אתה נשאר נאמן לדרך? האם אתה נשאר נאמן לבורא עולם? אתה הולך עכשיו והולך לך טוב, אתה אומר וואלה, השם יתברך איתי והכל טוב וזה, אתה בונה מדינה ומקים פה ואתה מתלהב, פתאום יש מלחמה, פתאום קשה. אז השאלה הגדולה היא האם הוא נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, כי זה שהשם עזר לו והצליח דרכו והוא ניצח במלחמות והצליח בכל הדברים ונהיה לו שפע וברכה והוא יכל לומר מחוד והצרוך נער, זה בסדר, אבל האם אתה נשאר איתו ומאמין בו גם כשיש נסיגה לאחור, ככה רש"י מסביר שם. אבל אני רגע חוזר לשאלתנו ואומר שלפי תוספות אסור להסתכן, בא מעיל צדקה, וזה מה שרציתי לומר, שהוא קנה את שמו בזכות התשובה הזאת, והוא נשאר על משפחה עם ילדים קטנים שהייתה גרה באחד מהארצות, אולי באירופה, אולי באפריקה, והיא רוצה לעלות עם הילדים הקטנים אל ארץ ישראל, וכולנו יודעים במה זה כרוך ומה הסכנה, ובית הדין של אותה העיר הוציא צו ואסר על אותה משפחה לעלות לארץ עם הילדים, כי אמרו להם, חבר'ה, אולי אתם הגדולים תעלו, אבל הילדים הקטנים לא בתוך ישרדו את זה, וזה היה למעשה, זה קרה במהלך כל הדורות. כמה ילדים לא שרדו את העלייה? התחילו ביחד, 8, 5, 10 ילדים, אולי אחד לפעמים שרד, 2, אולי כולם, זה לא היה פשוט. ובית הדין הוציא צו, אסור לכם לעלות בסכנת חיים אל הארץ. שאלו את המעיל צדקה שהיה גדול הדור באותו העת, אומרים לו, מה, צודקים או לא? אומר להם, לא, מותר. מותר להסתכן ולעלות בשביל הדבר הזה. איך יכול להיות? בוא נראה.
הקדוש ברוך הוא עושה את זה לפעמים לטובה. הוא אמר
לי כשרבן
הולך לפרעה, אני אקשיח את ליבו, שמה, תחילה קודם.
זה נכון.
כשבאו להיכנס לישראל,
שכל מלך
האמורי
כשם כנראה. נכון.
אמרו לו, תן לנו רק לעבור.
אמרו
לו, אתם לא
יכולים
לעבור.
חיסלו
אותו.
נכון. אנחנו לא יודעים על את השאלה ההלכתית, איך מותר לנו להסתכן. הוא את החשבונות שלו ואת הביטחון, בוא, אין לנו ספק. אבל איך אנחנו, ואני רגע רוצה לקרוא תמיד צדקה, אני אסיים רק לקרוא, אני רק אסיים.
החלוקה הייתה כזאת שלא יכולנו לעלות, לא לצחק, לא לצבריה, לא לעכו, לא לחיפה, לא לרמי, לא ללוד, ולא ל...
כן.
ברוך השם, השם כשחיבה, והם לא יסכים גם לחלוקה.
ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, עודות שלושה חברים שרצו לנסוע לארץ ישראל במקור העשירי, הם בנשיהם ובניהם הקטנים בין 2 ו-3 שנים, והבדואים שבעירם רוצים לעכב על ידם שלא לנסוע עם בנים הקטנים מחשש סכנה, פן לא יוכלו לסבול צער טלטול הדרך ונענוע הספינות ושינוי האוויר. בית הדין צדקו או לא צדקו? יש פה עתירה לבגץ. בסדר? מה קובע הסמכות היותר עליונה? והוא השיב בזמן הזה מצווה לעלות לארץ ישראל. הנה הרמב"ן מנה את זה. ובחידושה בכתובות הוכיח די איזה תלמיד טועה. התוספות הזה שראינו, אומר המעיל צדקה, שהוכיחו את זה הראשונים, שזה לא תוספות אמיתי. זה שיבוש. התוספות שאמר שאין מצווה בזמן סכנה, תראו מה הוא כותב עליו. תלמיד טועה כתב על שם התוספות. ולאו דסמכה יקלל, זה חידוש אדיר. מי אומר לך שתוספות הזה לא נכון? הוא הביא איזה חידושים כאלה, כלומר, אי אפשר להסתמך על התוספות הזה. ולכן גם במקום סכנה הוא כותב, ואם כן כל הזמנים שווים לקיום המצווה הזאת. וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו שקופין וכו'. ותראו איך הוא מסיים את הדבר הזה במילים כל כך יפות וחשובות במקור העשירי. והכלל בזה אשרי הזוכה לכך, זוכה לעלות ולהיות פה בארץ ואפילו במקום סכנה. אבל רק ממש ככה לקראת סיום, אני רוצה להבין מאיפה. מאיפה למדו שאפשר במקום סכנה גם אם זה מצווה? והתשובה לזה, מוריי ורבותיי, תתבהר על פי זה למה הרמב״ם לא מנה את זה כמצווה. יש כלל ברמב״ם בספר המצוות. יש דברים שהם לא מצוות, אז הוא לא מונה אותם, ברור. ויש מצוות שגם כן הוא לא מונה אותם, כי הם כללים, כי הם יסודות, כי הם הבייס שהכל נשען עליו. מצווה דוגמה לדבר הזה, ועשית הישר והטוב. רבים מהפוסקים עונים את זה כמצווה, אבל זו מצווה כללית. מצוות מעקה היא מצווה פרטית, מצוות מזוזה היא מצווה פרטית, מצוות תפילין היא מצווה פרטית, היא שייכת למתי עושים ואיך. אבל עשית הישר והטוב. כל אחד פה בכל רגע ורגע יכול לקיים את זה בכל מיני דרכים. ולכן לא מונים את זה כמצווה. ואותו הדבר מצוות יישוב ארץ ישראל, כי כל המצוות תלויות בארץ ישראל. אם זה יימנה כמצווה, זה יוריד מערך המצווה הזאת, וזה ייתן לה את הגדרים ההלכתיים הרגילים שיש במצווה. למשל, שלא מסתכנים בעבורם. אבל בכך שלא מונים את זה, זאת אומרת שזה כלל יותר גדול, ולכן אפילו אפשר להסתכל על זה, ואפשר לבאר את זה על פי הספרי המדרש במקום 12, מעשה ברבי יהודה בטרה ורבי מתי בן חרש וכולי וכולי, שהיו יוצאים חוץ על הארץ ומגיעים לגבול ורואים את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דבעותיהם שהם עוזבים את הארץ וקראו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשת וישבת בה ושמרת לעשות, ואמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. רצון לומר, אם זה היה נמנע כמצווה, זה לא יכול, אי אפשר לומר שזה שקול כנגד הכל. רק בגלל שזה יותר מזה, זה לא נמנע כמצווה, ואז על פי זה אפשר להבין גם למה מותר להסתכל בשביל הדבר הזה. והרב קוק כותב את זה, הציץ אליעזר מביא את הדברים הללו, ולכן אנחנו יכולים להבין בעצם מה שרצינו לבאר. אחד, למה היא לא נמנית על פי הרמב"ם, כי מעל המצוות בעצם. והסיבה השנייה למה מותר להסתכל על הדבר הזה, כי אמנם למצווה רגילה אם היא לא מגימל עבירות וחי בהם ולא שימות בהם, אבל פה יש לנו מצווה שהיא כללית יותר, ולכן גם כן הדבר הזה יכול להיות כרוך בסיכון כפי שהיה בכל הדורות. ולסיום, מפרשת השבוע, מה שנקרא, ננסה לתת ממתק לשבת, משהו לומר על הפרשה. אברהם אבינו מתנסה בניסיון הראשון שלו, הולך לך מארצך. מסופר על אחד מתלמידי החכמים הגדולים שהיו בוורשה לפני בערך 100-150 שנה, קראו לו הרב מיידליש, היה שם רב גדול. ויום אחד הוא הולך לאסוף, היה יום קר וכפוף ושלג בחוץ, ברמות שמינוס 10, מינוס 20 מעלות, והוא הולך לאסוף כסף לאישה אלמנה מסכנה שהייתה גרה באיזה צריף, והיה לה קר, ולא היה לה תנור, ולא היה לה סמיכות, ולא היה לה שום דבר. והוא מגיע לשם לאיזה גביר גדול שהיה לה עשיר גדול, ודופק אצלו בדלת, כמובן שאצלו היה מפתן לדלת, כניסה, והוא פותח לו את הדלת, ואיך שהוא פתח לו את הדלת, ישר חום כזה נעים יוצא, והוא נמצא שם עם איזה פיג'אמה דקה כזאת, 22 מעלות צלסיוס בדיוק, ככה הכל מכוון, והרב נמצא, הרב החשוב, אז אומר לו, הרב ייכנס, לא אני, תראה, אני עם כל השלג ובוץ על הרגליים, וזה אני רק רציתי, אז מה הרב צריך? הוא מתחיל לספר לו ולדבר איתו ולהביא לו וורטים, וקצת על זה, והוא מתחיל להיות ככה, וקר לו, וזה, הוא אומר לו, וזה מדרץ את קושיית קצות החושן, על נתיבות המשפט, הנתיבות, ומשובי נתיבות, וככה מתחילים. ואז הוא אומר לו, אחרי 10 דקות, אבל רבי, כבר קר, נו מה? אומר, ומה אתה רוצה? רציתי רק אם אפשר לאסוף קצת כסף לאישה אלמנה שקר לה לחמם את הבית. אז הוא אומר לו, הרב, היית אומר את זה מראש, בהתחלה הייתי נותן לך את הצ'ק ונגמר הסיפור. לא, 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 לא היית נותן אותו דבר. עכשיו אתה יודע מה זה קור בעצמות, אתה תיתן יותר. אברהם אבינו הוא המארח הגדול ביותר בעולם, הוא עושה הכנסת אורחים. אילולי שהציווי הראשון שלו היה, הניסיון הראשון היה, לך לך מארצך. תראו לכם מה זה בן אדם שיוצא לדרך, לא יודע לאיפה. מה השאלה הראשונה שאתה יוצא לטיול? תגיד כמה ימים. צריך להביא ציוד, יש אוכל, אין אוכל. יש מיטה, יש בגדים, עם סנדלים, בלי סנדלים. צריך לדעת, הוא לא יודע לאיפה, כמה זמן, איפה שאני אראה לך. והמעמד הזה של הנע ונעד, של לדעת מה התחושה, זה מה שהוביל אותו. ורבותיי, זה סוד האמפתיה. כדי לגעת במישהו, כדי להצליח במשהו, לנסות עד כמה שיותר להיכנס לנעליו של האדם שמולך. ואם נגיע למצב כזה, יהיה הרבה יותר שלום פה, ויהיה הרבה יותר אהבה שנזכר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצגת ברוך הוא כל ישראל, לפי